האמנתי כי אדבר. מגיש הרב דניאל אסור.
ערב טוב למאזיני קול ברמה, אני דניאל אסור, מאחורי המיקרופון. הטכנאי יונתן בלאלו. אנחנו... הייתי רוצה להתחיל הערב ולספר לכם שחג השבועות, יום מתן תורה, הולך ומתקרב. דוד מלך ישראל, נולד בחג השבועות ונפטר בחג השבועות. דוד בא, משיח השם, לתקן את מלכות השם. במשך 40 יום, בוקר וערב יוצא גוליית ומשמיע דברי חירופים ועזות נגד הקדוש ברוך הוא. רואים ישראל את מראו הנורא והמבעית של גוליית הפלישתי, בריון בגובה של למעלה מ3 מטרים. חמוש כולו מכף רגל ועד ראש ומזוין בכלי זין. שומעים הם את הדברים הנועזים ויחתו ויראו מאוד. לאחר ששר הרוח השם משאול המלך, אחז את העם פחד וחלחלה, ולא היה בהם איש שהעז להילחם נגד גוליית. והיכן היה דוד באותו הזמן? האם לא שמע את דברי הנאצה והחוצפה? אכן דוד לא היה במערכה באותם הימים. בזמן שהיה שאול בשופי ובצלילות הדעת, היה דוד הולך חזרה לאביו לראות את הצון ולשמשו. גם בימי מלחמה אלו שהיה הוא עם אביו ועם הצון, כי המנהג בישראל היה שמכל משפחה יוצאים הגדולים להילחם, ואילו הקטנים נשארים עם אביהם, בפרט עם האב זקן. ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. אף על פי שכבר נמשך דוד למלך, לא גבה ליבו ולא רמו עיניו. דוד הוא הקטן, שהיה מקטין עצמו תמיד. קבעו 40 ימי מלחמה, שיער ישי, כי קלטה הצדה מכליהם של בניו הנמצאים בשדה הקרב. ולכן שלח את דוד לספק לאחיו מזון. מיד מילא דוד את שליחות אביו, הוא הפקיד את הצון ביד שומר נאמן, ומיהר ללכת אל אחיו. עוד הוא מדבר עם אחיו ושואל בשלומם, והנה יוצא גוליית הפלישתי כמדי יום, ומתחיל לחרף ולגדף מערכות אלוהים חיים. מזדעזע דוד מן העזות והחוצפה של גוליית, ורוח קנאת השם בוערת בליבו. הוא שומע את אנשי הצבא של ישראל אומרים זה לזה בפחד, הראיתם את האיש הזה שעולה לחרף את ישראל? אפילו שאול פוחד ממנו. והוא מבטיח כי האיש אשר יקנו, יעשיר אותו המלך עושר רב. אגב, שאול הוא גם ידוע שהוא בחינת משיח בן יוסף. גם לעתיד לבוא יקרב מול ארמילוס הרשע. המשיח בן יוסף התמודד איתו, אנחנו מתפללים שלא ימות. אבל משיח בן דוד, כן, בהבל פיו, ברוח שפתיו ימית רשע, הוא יכה את ארמילוס הרשע. כמו אותו גוליית שבא לחרף מערכות אלוקים חיים, לעתיד לבוא. זה בדיוק מה שיהיה. ואז כמובן, המלך מבטיח שמי שיקנו יעשיר אותו. המלך עושרה וייתן לו את ביתו לאישה, ואף ישחרר את כל בית אביו ממסי המלך. דוד שרצה שיביאו אותו לפני שאול, כדי להציל לו ללחם בגוליות, גוליית עשה את עצמו כאילו הוא מתעניין בקרוז שהוציא המלך, והוא הלך מאיש לאיש, שאל שאלות והראה התעניינות, ואכן עוברת השמועה כי דוד מעוניין ללחם בגוליית, והוא מובא לפני שאול. עומד דוד לפני שאול ומספר לו, רואה צון אני, ובאחד הימים באו אל העדר אריה עם שני גוריו יחד עם דוב, ושני גוריו. הם לקחו סמין העדר, ואני מיד רדפתי אחריהם ותפסתי ושיסעתי אותם, וגם את האריה תפסתי בזקנו והיקיתי אותו, וכך הצלתי את הסמי בין שיניהם. ואם כן, בקשתי שתוכל לפניך, והיה פלישתי הערה לזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. ובאמת, כיצד היה בכוחו של דוד להילחם באריה ובדוב? את כוחו הוא קיבל מכוח הנבואה ורוח השם ששרתה עליו לאחר משיכתו בשמן. וכשהראה לדוד מעשה זה עם האריה והדוב, המרוויחים מה אני חשוב, שהקיתי את החיות הרעות האלה, אלא ודאי מעט השם. רוח השם צלחה עליי, רוח השם הייתה זאת, לרמוז לי שעתידה לבוא צרה על שא פזורה ישראל, והם עתידים להינצל על ידי. דוד בענוותנותו לא גילה את הדבר לאיש, אלא שמר זאת בליבו, ואף עשה לעצמו תזכורת תמידית. כששחד דוד את אותו עשה, הפשיט את אורו, ועשה ממנו בגד, והיה לבוש בו תמיד. רק עכשיו, בהתייצבו לפני שאול, הוא צריך דוד לגלות ולספר את הסיפור, כשהוא מראה לשאול את כנף בגדו שעשוי מאור עשה. לא בחיל ולא בכוח, כששומע שאול את דבריו האמיצים של דוד, הוא אומר לו, לך והשם יהיה עמך. הוא הלביש את דוד בבגדי מלחמה שלו, כובע נחושת, שריון וחרב. היו אלו בגדים שניתן להרחיבם ולהצירם כפי הצורך. אבל דוד לא ניגש בכלל, לא בחיל ולא בכוח. הוא ידע שרוח השם צלחה עליו, ואת החיל שהוא עשה, הוא עשה בשם השם, רוח הנבואה. רוח הקודש שצלחה עליו. ניגש שאול אל דוד להתקין עליו את המדים באופן שיתאימו למידתו, אבל להפתעתו ראה שאין צורך בזה, הבגדים התאימו בדיוק למידתו של דוד. ראה זאת שאול וקנאה עברה בליבו. הוא חשש שמה, יש כאן רמז שאף כתרו הולם אותו, והכניס בדוד עין הרע. הרגיש דוד בדבר, לכן הסיר מיד את הבגדים. הוא אמר לשאול, לא אוכל ללכת באלה, כי לא ניסיתי. אינני מלומד בכלי קרב ובמדי מלחמה, נוח לי יותר בגדים רגילים. דוד הפרעה בלבישת בגדים אלו, חיסרון וביטחון בבורא עולם. מסיבה אחת, כיוון שמלכותו של דוד, מלכה משיחה, היא לא מלכות רגילה. היא לטלה מגרמה, אין לו שמץ חמץ. הוא לא בולע לעצמו שום כבוד, שום אור, אלא הוא פשוט מחזיר מבני אנוש את המלכות חזרה לשמיים. הוא מציל את המלכות. אין מלכות אנוש. כלל תכלית מלכותו של דוד היא לבטל מלכויות אנוש ולהעביר את המלכות למי שהמלכות שלו. לכן כשממליכים את דוד בחברון, מיד קם דוד ואומר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. שלא יעלה לכם אדם לראש. אני לא מלך, אני עבד. המלכות היא לקדוש ברוך הוא. אבל מה לעשות שמהלך ההיסטוריה? היו הרבה משיחי שקר בעם ישראל, והרבה אנשים שרצו לבלוע את האור ולקחת את המלכות וליטול אותה לעצמם. דוד לוקח את מקלו בידו, בוחר לו 5 אבנים, אבני נחל חלקות מאוד, ושם את תרמילו, וכך הוא פונה להילחם בפלישתי הענק. זה גם מה שיקרה לעתיד לבוא. גוליית הפלישתי, כוחי ועוצם ידי. הוא רואה נער מתקרב לקראתו, והנער איננו מזוין ואיננו משוריין, רק מקל בידו, ותרמיל רואים על שכמו, חרה לו מאוד, רק כך שעושים ממנו צחוק, לג וכלס המעטלים בו. הוא בא בכוחי ועוצם ידי. הוא פונה אל דוד בכעס, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. אמר לו דוד, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירבת היום. היום הזה יסגרך השם בידי, והקיתיך, והסרתי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לאוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים בישראל. לעתיד לבוא, משיח בן דוד מטפל בארמילוס הרשע, ממש כשם שדוד המלך טיפל בגוליית הפלישתי. ארמילוס בא וטוען שהוא והוא, הוא ה-second coming, הביאה השנייה של ימח שמו ושם זכרו ישו עולי אדמות. והנצרות חוגגת. יהיה ניסיון להעביר על דת. ניסיון להילחם בישראל. משיח בן יוסף ילחם, משיח בן דוד, בסופו של הכריע את הקרב. אני רוצה להעלות לשידור אדם שהיה לא מזמן בכנסייה. ו הוא ערק מהכנסייה. יש הרבה אינפורמציה, הרבה ידע. הוא ניצל מציפורניה האכזריות של הכנסייה, הייתי אומר. ורציתי להעלות אותו כדי שייתן לנו טיפה אינפורמציה גם על השיטות וגם על הקרב שמתנהל באחרית הימים בינינו לבין הפלישתים הספירטואליים, מלחמת דוד בפלישתים. אורן, שומע אותי?
שלום.
שלום
לך.
לילה
טוב לך ולכל המאזינים.
לילה טוב. אורן, רציתי שתספר לנו קצת על עצמך, איך אתה בכלל מגיע לכנסייה.
קודם כל, אני בחור יהודי שבא מסביבה חילונית לחלוטין, משפחה חילונית לחלוטין. לא היה בבית שום קשר לתורה או למצוות. אני הגעתי אל הכנסייה לא בכוונה, אלא דרך בחורה גויה שהייתה ביתו של קומאו, אחד הכמרים הבכירים בכנסייה.
איך הגעת אליה? מה הלכה ולה? אתה סטודנט באוניברסיטה, בחור ישראלי, חי באטמוספירה ארץ ישראלית, מה... איך אתה מגיע לשם?
קודם כל, הכנסייה נועדת לשלוח מיסיונריות יפות תואר בכוונה תחילה כדי ללכוד את בחורינו הטובים.
אתה רוצה לומר שהם פשוט מאמנים אותם, וזו אסטרטגיה
דוקטורית? מאמנים אותם. יש להם סמינר לפני שהם מגיעות לארץ, יש להם סמינר לעשות...
סמינר איפה? באירופה?
איפה שבארצות הברית, באירופה, איפה שניתן לעשות. כמובן שבוחרים בנשים יפהפיות.
הבנתי.
נשים שהגבר הישראלי לא מסוגל להתיק עיניו מהן.
כן, אנחנו... אנחנו גם מדברים עם ציבור, ציבור שלנו, ציבור חרדי. אנחנו מבינים את הרעיון. בוא נאמר כך, אז אוקיי, הם שולחים איזה, מה, זה אפקט של בנות מואב, מה שנקרא.
נכון.
פשוט מערימים, בילם ראה שהוא לא יכול לקלל את עם ישראל, אז מה שהוא עושה, אז הוא יעץ, קצה, איך להילחם בדרכים אחרות. פשוט להחתיא את ישראל, למשוך אותם. כמובן, לעבוד עבודה זרה, אבל המטרה היא הילדי בנות מואב להסיט אותם מאמונתם. אז אתה פגשת מישהי כאן בארץ שנשלחה בשליחות מהסוג הזה?
כן. פגשתי מישהי כאן בארץ.
ואתה כאדם חילוני, איך אתה מתייחס לאתיקה שבדברים? זה מוסרי בעיניך הדבר הזה?
ודאי שזה לא מוסרי, אלא שבזמנו אני לא ידעתי מזה. הכנסייה, כמו כל דבר שהיא עושה, היא מתנהלת בצורה של מסכות. היא שמה על עצמה מסכות, וקשה מאוד לאדם תמים לחדור מבעד למסכות האלה, עד שהוא כבר לא נמצא בפנים.
הבנתי. מה היקף התופעה? איך אתה יכול לעמוד? אתה ראית בפנים, ראית מספרים, אתה יודע אינפורמציה. שתף אותנו בהיקף התופעה.
היקף התופעה, במיוחד בשנים האחרונות, הוא היקף נפוץ הרבה יותר ממה שנהוג לחשוב. המספרים הם כידוע לי כיום כ-15,000 יהודים מומרים.
ישראלים?
ישראלים מומרים, כן. 15,000, והמספר הזה הוא גדל.
אתה מדבר על אנשים שמגיעים מחבר העמים אולי, או מרוסיה, או ישראלים?
אני בעיקרון, המיסיון מיועד לכל שכבות הציבור. זה נכון שפלח נכבד מגיע מעולים מחבר העמים, נכון, אבל לא רק. חלק גדול מאוד הוא גם ישראלים צברים.
הבנתי. מה, אני הבנתי שיש בתי ספר שאנחנו לא כל כך, לא כל כך מפורסמים, פשוט יש להם קהילות, בתי ספר, אוניברסיטאות.
כן.
מה אתה יכול לספר?
בארץ יש להם בתי ספר באזור ירושלים, שהוא מנוהל על ידי הכנסייה, והוא כולו, התלמידים כולם ילדים מומרים. יהודים אומרים.
כמה? במה מדובר? בסדר גודל של...
זה בית ספר שכולל מאלף עד תת.
אלף עד תת.
תשע שכבות. אז בסדר גודל של משהו כמו 400 ילד, 400-500.
זה מה, זה 400-500 משפחות, לפי מה שאתה אומר.
זה בית ספר שהוא כולו מנוהל על ידי הכנסייה, הוא מחולק ללימודי קודש ולימודי חול, לימודי החולם, על פי תוכנית של משרד החינוך. לימודי קודש כמובן, ללימודי קודש נוצרים כמובן.
לימודי טומאה, אתה מתכוון.
קודש במרכאות כפולות ומכופלות, אני
מתכוון. כן. עכשיו, איך נקרא בית הספר?
מקור התקווה.
מקור התקווה. יש להם גם אוניברסיטה, אני מבין, שנמצאת בעשרה.
המכללה, יש מכללה, זה לא בדיוק אוניברסיטה, כיוון שזה לא מוכר על ידי המדינה. זה סוג של מכללה, שזה במבשרת עליון, היא סוג של מישהו שהוא חבר בקט, בכנסייה, והוא מעוניין ללמוד לימודים נוצריים ברמה אקדמית, אין לו אפשרות לעשות את זה במקום אחר בארץ, אז הוא מגיע למכללה הזאת.
הבנתי. עכשיו, איך אתה נפלט משם? מה הם מנסים לעשות איתך? איך הצלחת להחלט מהמטאות האלה שם?
אז קודם כל אני רוצה לתקן טעות. אני לא ערקתי, אני גורשתי.
גורשת. מה זה אומר? שאתה, אם לא היית מגורש, היית נשאר שם?
זה אני לא יודע. זה אני לא יודע, כי גם כשהייתי שם, אני לא באמת, אפשר לומר, קניתי את התמונה המעוותת שלהם. אני לא באמת נכנסתי לאובי הקורה של התיאולוגיה.
מה גרם להם פשוט להחליט שהם זורקים אותך? הם לא מוותרים, הם מיסיונרים.
זהו, שזה לא מהיום למחר. בעיקרון, זה נכון. הם מעדיפים להכניס כמה שיותר יהודים לתוך הקאט ולא לפלוט אותם החוצה. אז קודם כל, אני הייתי בקאט 3 שנים, שזה פרק זמן די ממושך.
טובה.
הייתי מעורף לאותה בחורה אגויה. כמו שאמרתי, אני מעולם לא הלכתי בתלם שהכנסייה הציבה בפניי.
למה בעצם, איך, מה שמר אותך מלהתפתות ל... הם מנסים הרי כל הזמן להשפיע.
השקר.
הוא היה ברור לך כבר שם?
היה לי ברור, השקר מלכתחילה. השקר היה ברור לי מלכתחילה. היה לי פחד. פחד מהתקסים האיומים ונוראים שהם עושים. תקסים, פשוט, אני לא אדם שפוחד בקלות, אבל אין לי מילים לתאר איזה טירוף.
פגני?
סליחה?
מה ראית שם? פגניות?
אפשר להגדיר את זה כפגניות. זה תקסים שנראו כאילו נלקחו מהסרט מנורי ששדים.
הבנתי.
פשוט... של צירוף, נפגשים בכנסייה בחצות הלילה, עושים מעגל של נרות, קטורת, עשן של קטורת.
טוב, אנחנו לא נפרט יותר מדי. השאלה שלי היא, הם הרי מנסים להשפיע, איך הם מחליטים שאתה לא?
אז זהו, אז קודם כל, לפני שגורשתי, שלחו אותי למה שנקרא טיפול, סוג של טיפול. לנסות לתקן אותי, מה שנקרא.
אצל פסיכולוג מהכנסייה?
זה לא פסיכולוג, אין להם פסיכולוגים, אסור לגשת לפסיכולוגים. יש להם מה שנקרא יועצים, ייעוץ משיחי.
כן.
והייעוץ הוא על תקן... פסיכולוג, כיוון שאסור לגשת לפסיכולוג קונבנציונלי.
והוא מתחקר אותך ומגיע למסקנה ש... ש?
סליחה?
הוא מתחקר אותך ומגיע למסקנה ש...
זהו, לא מתחקר, הכוונה שלו כביכול היא לעזור. אז הוא מתחקר אותי על הילדות שלי, על ההתבגרות שלי, כל שנותיי. ואז הוא מנסה לשכנע אותי. מנסה לשכנע אותי שהיהדות היא מחלה שצריך להיפטר ממנה, ששמירת תורה ומצוות הם סימפטומים של מחלה כביכול.
מנסה
לשכנע אותי לנתק קשר עם משפחתי שהוא קרא להם נציגות השטן עלי אדמות.
למשפחה.
כן, למשפחה, כן. מנסה לשכנע אותי לכפות עליי
לכאורה הם מנסים להביא איזה בשורת שלום, אז אני חושב שאתה יכול, אתה מציג פה את בשורת החרב שלהם.
בשורת השנאה, יש להם הרבה מאוד שנאה כלפי כל מי ומה שנמצא מחוץ עליהם. ואני חייב לומר שאני מעולם לא, אני לא חושב שאי פעם ביליתי במקום שהוא כל כך רווי שנאה ליהדות. פשוט שנאה גם כלפי החילוניות, גם כלפי בודיזם, אבל השנאה ליהדות זה משהו שהוא טבוע עמוק עמוק מאוד.
אבל הם למעשה הם מנסים להיות אפילינג, הם מנסים להגיע, הם מנסים לקנות את הציבור, זה עם אהבה, לא? זה דת האהבה, כך זה מכונה.
זאת המסכה.
זאת המסכה. כן. אז הם מחליטים ש... מה זה הביטוי הזה, אביר מוות?
אז לאחר שהייעוץ המשיחי נכשל, כיוון שאני סירבתי ללכת בתלם ולהחלים כביכול מחרות כפולות מהמחלה שלי, אז הוחלט לערוך לי משפט. משפט זה לפני האינקוויזיציה, ואחר מכן הוחלט על גירוש.
אתה היית נוכח במשפט?
כן, ודאי. משפט מתנהל לפי ה... תקנון של הכנסייה, יש תקנון מאוד מובנה, מאוד סטנדרטי, מאוד ברור, מה עושים לפי חוקי האינקוויזיציה, ואז פסק הדין הוא גירוש, ומי שמגורש הוא הופך לאביר מוות. אביר מוות זה אדם שהוא מה שנקרא אלמת.
חי מת.
כן, אדם שתמה, אדם שמאמין, כאילו נוצרי אמיתי. צריך לנתק איתו כל פלשר, זו הסיבה שגם רוסתי לשעבר קייתי את הקשר.
מה, היא עשתה את זה, אתם הייתם הרבה שנים יחד, לא? אז מה, היא קיבלה פקודה וזהו? הייתה רובוטית?
כן, כן. הכנסייה מתנהלת כמו דיקטטורה, זאת אומרת, אם היא, אם כל איזשהו קשר רומנטי לא מוצא חן בעיני ראשי הקאט, יש לנתק אותו, גם אם הזוג עדיין מעוניין בנישואים.
ולפני כמה זמן אתה עוזב את ה... לפני כמה זמן עזבת את ה...
לפני כשנה בערך.
ומאז אתה מסתובב.
גורשתי, כן.
אתה מגורש ממלכות מלכות, כביכול מלכות...
מלכות השמיים.
כביכול מלכות השמיים, מלכות השטן בעצם. אתה מגורש ממלכות השטן ו... והנה אתה פה, אתה מרים אליי טלפון, איך אתה מרים אליי טלפון? השבוע שעבר יום ראשון סיימתי את השידור כאן. הייתי בדרך הביתה 2:30 לפנות בוקר, ואני מקבל טלפון מפתיע ממך, מהרב פלד, ואני שומע את הסיפור שלך לראשונה. אתה נכנסת לאינטרנט, מה בכוחות עצמך, הסתכלת?
נכנסתי לאינטרנט, כן. נכנסתי לאתר.
איזה אתר סודות?
כן, ושם הגעתי דרך דרכו ליד הרב פלד. הרב פלד הראה לי את הסרטון שאתה עשית. שבעצם הבנתי שהסיפור שלך הוא כמו שלי, רק יותר מתקדם.
איך הגבת למה שראית שם?
הייתי בהלם טוטלי. זה מציג משהו, פן שבכלל לא מספרים לנו בכנסייה, לא סיפור.
הייתי פשוט בשוק. יפה, אנחנו, אני אגיד לך, כששוחחתי איתך היום בצהריים, אז שאלתי אותך אם אתה מעוניין ללכת לסמינר אקדמיים, סמינר ערכים. אתה לא הבאת התנגדות, אתה בהתחלה, בתחילת השיחה, הצגת את עצמך כאתאיסט, נכון?
אני לא הייתי יודע אם אני אתאיסט.
כשנכנסת לכנסייה, אתה נכנסת עם הגישה, הייתה לך פינה ליהדות?
לא.
איך התייחסת לנושא של אמונות בכלל? אתה הרי הלכת כדי להשיג את מטרתך.
סליחה?
הלכת כדי להשיג את המטרות שלך, נכון? את בנות יפת.
כן, נכון, כן. אני לא... כמו שאמרתי, אני גודלתי בבית מאוד 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 חילוני, מאוד אתאיסטי. אז כשנכנסתי לכנסייה, כמובן, לא הייתה לי שום נטייה ליהדות עצמה, לא.
ובעקבות מה שעברת שם, זה פתח אותך לרגע לחשוב על היהדות?
כן.
זאת אומרת, מה ראית? סילופים של פסוקים, הוצאה מההקשר? אני הבנתי שאתה מבין בתנ"ך. בתי ספר חילוניים.
כן.
ומה, אני הבנתי שהכנסייה ביקשה ממך להכניס לתוך הלימודים, לטפטף נצרות פנימה לתוך הלימודי תנ"ך בבתי ספר חילוניים.
כן, כן, נכון. כן, כמובן שזה מנוגד לחוק. טוב. התעלו לאבד את משרתי כתוצאה מזה. כן, דרשו ממני לעשות את זה. כמובן שאני סירב.
עוד משהו, אני זוכר שסיפרת לי שעשית את הקאנסלינג, כן?
כן.
Christian counseling. אז היית שם לא לבד, היית שם עם עוד הרבה ישראלים אחרים או ישראליות אחרות, נכון? מה טבעם של האנשים האלה? למה הם עושים את זה? מה מושך אותם לשם? אנחנו צריכים ללמוד מלחמה. אתה יודע, כתוב, או דוד המלך אומר, מאויבי תחכמני. צריך לדעת מה מושך את החברה הישראלים, תל אביבים, הרצליאנים.
אז קודם כל אני רוצה להבטיח מניסיון שאף יהודי, כמעט אף יהודי, גם אם הוא חילוני, לא מגיע לשם של האמונה. אני בספק מאוד אם אולי אחוז אחד באמת מאמין שהנצרות היא האמת. הרוב מגיעים לשם מסיבות אינטרסנטיות, כמו שאני הגעתי.
כן.
שזה או משפחות במצוקה כלכלית, קשה מאוד, והכנסייה שהיא משופעת בכסף, היא מבטיחה תמיכה פיננסית.
אתה הגעת בגלל שהם ניצלו חולשה כספית? או שבגלל... אתה הגעת בגלל הסיבות האקונומיות?
לא. הגעתי בגלל הסיבה השנייה.
כן.
הסיבה הראשונה היא שמשפחות כיום שמצאו במצוקה כלכלית, הכנסייה מבטיחה להם חברה פיננסית, תמורת המרת דת, שזו כמובן עברה לחוק. הסיבה השנייה, כמו שאמרתי, פרטתי מקודם, האנשים.
אני הבנתי שיש שם בחורות ישראליות שמגיעות לשם כי הן רוצות למצוא חתן זר.
כן.
מבני יפת, גבוה, בלונד, עם עיניים ירוקות, וללכת לאיזו חווה באוסטריה או באיזשהו מקום אחר. וזה מה שמניע אותם. להגשים איזה חלום ככה. מישהו שיסלק אותם מהחבל ארץ הזה.
זה סוג של פנטזיה כזאת. פנטזיה הוליוודית, אפשר לקרוא לזה. כן, יש לזה, זה מניע מאוד חזק עבור נשים ישראליות צבריות להגיע להיכנס לכת.
אורן, מה, איזה בשורה יש לך, או מה יש לך לומר לנו, ציבור החרדי? מה יש לך לומר לנו?
זה בשורה.
בשורה, אינפורמציה חיונית, חשובה, אחרי מה שעברת.
שיש צורך להתעורר. ולשנס מותניים ובאמת להילחם במלוא העוז בתופעה הזאת שמפילה כל כך הרבה חללים. בקרב בני עמנו.
אני הבנתי שיש שלושה עיתונים, סיפרת על עיתונים, שיש להם, והם נכנם כיוון, נכון?
נכון. שלושה מגזינים שמיועדים מגזר שלהם, מגזר הלקט.
אחד מהם קוראים כיוון, השני מעט לעט, והשלישי?
משהו אחר.
משהו אחר.
משהו אחר הוא מיועד לקטינים. זה עיתון שמיועד לנוער.
מה אתה יכול לספר לי על בנימין נתניהו שאני לא יודע?
בנימין נתניהו זה ידוע גדל והתחנך בארצות הברית, הוא מקורב מאוד לכנסייה בארצות הברית, והוא לאחרונה עקב הרצון שלו לזכות בתמיכה פוליטית מהכנסייה כנגד נגד האיום האסלאמי, אז הוא החליט לענות את רשותיה של הכנסייה. הכנסייה מוכנה בחפץ לב להעניק לתמיכה פוליטית, אבל היא מעניינת לקבל משהו בתמורה, התמורה הזאת היא צהל.
אני לא שמעתי. שוב פעם, מה זה היה שם? מה הוא מקבל? מה הוא נותן? הוא מקבל תמיכה פוליטית.
הוא מקבל תמיכה פוליטית רחבה מהכנסייה כנגד...
הבפטיסטית, המתודיסטית והאורתודוקסית?
לא, הבפטיסטית, מתודיסטית ואפיסקופלית. כולם ביחד נקראים...
אוונגליסטים, הבנתי. והוא רוצה להשיג את מה חפץ... הם חפצים בעיקרו, יש להם איזה אינטרס משותף? מה האינטרס המשותף שיש להם? מלחמה במה?
האינטרס המשותף של נתניהו ושלהם? אתה מתכוון?
הסיבה שהם משתפים שיש איזשהו שיתוף פעולה זה?
שיתוף פעולה זה יד לוחצת יד, מה שנקרא.
מה, במה בנימין נתניהו לוחץ להם את היד?
אז כמו שאמרתי, הוא מקבל תמיכה פוליטית כנגד האיום האיראני, כנגד האיום המוסלמי.
והוא נותן מה?
הם רוצים את צה"ל, הם רוצים את הצבא.
מה זה רוצים את הצבא? הם רוצים להכניס כמרים לצבא, אתה מתכוון?
הם רוצים להכניס מיסיונרים לצבא. כי מבחינת הכנסייה, החיילי הם המגזר הכי מושך, היהלום שבקטע.
אני הבנתי שהייתה איזה חתימה משהו, יכול להיות שהיה כזה דבר, אני לא יודע, איזה
הסכם? כן, כן.
היה הסכם כבר עם הכנסייה?
כן, כן. הסכם הזה פורסם בעיתון, בעיתון המשיחי, אבל לא של הארץ, בעיתון המשיחי, שיוצא בחול, שיוצא בארצות הברית.
איזה עיתון?
אני חושב שקוראים לו Messianic Times, אבל שזה או העיתון השני, יש מספר רב של עיתונים משיחיים.
ואתה פשוט נחשפת לחומר, אתה יודע את הדברים מאיפה, מהעיתון?
אני יודע את הדברים בגלל שהייתי מקורב לכמרים הבכירים בכנסייה, דרך הרוסתי לשעבר.
אז מה זאת אומרת, אתה שמעת את השיחות? שמעת...
שמעתי, כן. שמעתי הרבה שיחות, הייתי מקורב אליהם, אני סעדתי על שולחנה, אני הייתי בן בית אצלהם. כן, אז יש לי לא מעט ידע.
תגיד לי, לפני... לא
הם, מזה... הם טוענים שמה שהכנסייה טוענת, לא כל כמו שאמרתי, הצהל הוא גולת הכותרת בגלל החשיבות הרבה שלו למדינה, גם בגלל שמדובר במדבר בנינו ובנותינו, שהם צעירים מאוד, הם עדיין מאוד לא התחילו לבנות את החיים שלהם. ומעבר לזה, הכנסייה מאוד לא מצליחים בעיניה שיש כאילו קצין דת בכל בסיס, אבל אין קצין דת שיהודי בכל בסיס, אבל להם אין. אז רואה בזה מין סוג של
אפליה.
של אפליה.
אז בעצם הוא כשלעצמו בנימין נתניהו הוא כמה ערבי, Western Civilization, מושפע הצבא האמריקאי, והוא רוצה פשוט להפוך את הצבא הישראלי לצבא.
הוא לא, הוא מושפע, הוא אדם ימני, וגם הכנסייה בארצות הברית היא ימני. אפשר לומר שאם יש איזשהו מכנה משותף יחיד בינו, בין נתניהו לבינם, זה הפסיעה המשותפת לאסלאם. הרצון להילחם באסלאם, ראיית האיום האסלאמי כגורם מכריע.
אז אתה אומר שבעצם הכנסייה משתפת איתו פעולה ותמיכה במאבק האסלאמי.
גם היא לא סובלת את האסלאם ומעולם לא סבלה אותו.
כן, ומאידך הוא כאיש מערב, איש תרבות המערב, וכשוחר השלטון הקפיטליסטי, שואף צילם, כמו שאתה אומר, ומעוניין למכור מה בשקלים, בנזיד עדשים, במה, לא, זה מה שאתה אומר, את הרוח היהודית, זה מה שאתה אומר. כך אני שומע ממך, אני לא אומר דברים...
תראה, הוא מוכן למען הנושא של ביטחון פיזי, הוא מוכן להקריב את הביטחון הרוחני.
אהה.
מוכן להקריב את הזהות היהודית, את הביטחון הרוחני.
הבנתי. אני אגיד לך, אני הזמנתי אנשים מאוד מיוחדים להקשיב לך, אתה יודע, אנשים שממש שוחחתי איתם לפני שהעליתי אותך לשידור, רציתי שהם ישמעו את זה, ונמצאים אנשים חשובים בירושלים, אנשים חשובים בכל מיני מקומות שמקשיבים לשיחה בינינו. איך אתה מתייחס להתייחסות הישראלית, השלטון הישראלי כשהוא מעלה איזה תשורה לאפיפיור שעומד לבוא לכאן, והוא היה איזה הרהור לתת לו את קבר דוד. אני היום התחלתי את הפתיח על דוד המלך, חג השבועות, רצו לתת לו את המתחם של דוד המלך, אפיפיור, לבקר כאן. איך אתה מתייחס לזה? אתה מסתכל כאדם חילוני, מה אתה אומר על זה?
קודם כל, אני לא כל כך בקיא בפרטים לגבי האפיפיור.
אני שמעתי שאלי ישי הקים צעקה, ואיפשהו הם ירדו מזה, הוא שכנע את משרד החוץ, אבל זה דבר שעלה. המחשבה, עצם זה שזה בכלל עלה פה, דוד המלך...
המחשבה מגוחכת מבחינתי, פשוט מדוחך. אני מניח שהם יכולים לטעון שלגבר דוד יש איזשהו מקום קדוש בשבילם. בטוח איזה, אבל המחשבה עצמה היא...
זה The Last Supper, זה כביכול המקום של הסעודה האחרונה,
כן, אבל
זה לא בטוח. חושבים את המתחם, אבל יש להם כאן קרב ארוך עם ישיבת התפוצות, הרבה ארוך שנים.
אבל הטענה המסורתית היא שה-Last Supper היה שם, זה לא חד חד ערכי, אנחנו לא באמת יודעים אם זה היה שם.
כן. טוב, אנחנו...
ומעבר לזה, נאמר, ואכן זה היה שם, בכל זאת, אני לא חושב שצריך להעביר להם מתחם שכזה. בגלל החשיבות שלו לעם היהודי, אני לא חושב שזה דבר ראוי ורצה.
מה אתה אומר על הבקשה הנוספת של האפיפיור, לסלק דגלי ישראל, או למחוק מעל האמבולנס את המגן דוד, או... רוצים לא לפגוע ברגשותיו, אז עושים כל מיני כמיני מניפולציות.
אני חושב שזה פשוט, סלח לי על הביטוי, גישה אינפנטילית, אני לא מבין איפה באות הדרישות האלה.
רוצים להיות יפים בעיני העולם, רוצים תיירות.
יש כול כמה יפים, אפשר לכבד, צריך לכבד. יש, לא צריך להידרדר לרמות שהן...
שמכחשת הזהות היהודית, זה מה שאני, אני, תבין, הדינייל פה, העוצמה פה של ההכחשה, של האלבון כלפי, כמה היהדות יכולה לספוג, אני לא הבנתי. הם מוכנים לוותר על הכל ולכבד את פרעו של הדור שיגיע לכאן ויתכבד, לא יודע מה הוא הולך לעשות כאן איזה מיסה ואיזה כשפים הוא הולך לעשות כאן כדי להנציח פה את הגלות, אבל הדבר המדהים הוא מה הוא עושה בינתיים? מעודד את המדינות לוועידת דרבן נגד ישראל? אנחנו מכינים לו פעם ביקור עם 50 מיליון דולר ביקור? פשוט מדהים. מה אתה אומר על זה? זה פרדוקסים שאני לא... אתה שמעת מן הסתם?
אז תראה, אני אגיד לך, לא הרבה פעמים השאלה מדוע שלטון במדינה לא פועל כמו שצריך נגד נגד הקטות, המסיונריות, הנזק שהיא עושה. והיא נסיעה עוברת על החוק בכל צעד ושעל. הסיבה היא סיבה פוליטית. אינטרס פוליטי.
למה אתה מתכוון?
המדינה שלנו, השלטון שלנו, לא רוצה להיראות בעיני העולם כמפלה נוצרים לרעה, או מתנהג באיזושהי סוג של גזענות לכאורה. דבר שאם יהיה כתוב בעיתוני העולם דבר שכזה, איזה קצת מתייעצום, ואף אחד לא, לא בשלטון, רועדים פחד מאפשרות הזאת. שאוי ואבוי, איזה הד תקשורתי בדעת הקהל בעולם, אנחנו נראה כמפלים לרעה.
אז עדיף להפלות לרעה את הזהות שלנו. אני אומר, אולי יגדיפו. אולי פשוט אנחנו לא יודעים גבולות, לא? זה לא... אני מה שאני רואה זה כך. הבקשה שהועלתה, אני לא יודע כרגע אם היא רלוונטית, היא יורדה מסדר היום, אבל הייתה מין בקשה של למחוק את הפשעים של האפיפיור פיוס ה-12 בתקופת מלחמת העולם השנייה. רוצים להכריז עליו קדוש בכנסייה, ואנחנו אמורים למחוק את הרקורד ביד ושם כדי שהאפיפיור יופיע פה. זה הופיע בהתחלה כתנאי. מה אתה אומר על זה?
הנקודה הזאת היא פשוט בושה וחרפה. את פשעיו של אפיפיור פיוס ה-12 לא צריך להתניע, צריך רק להכתיר בושה וחרפה.
אבל זה אינטרס פוליטי, כי מה אתה אומר? יש פה אינטרס?
יש אינטרס פוליטי, אבל יש דברים, כל מה שנוגע לשואה, זה דבר שאי אפשר למחוק אותו.
זה מה ש...
אי אפשר לסלוח עליו, ואני חושב שזה פשוט מגוחך, ועוד יותר מגוחכת ואבסורדית, הרעיון להפוך אותו לקדוש, שאני לא יודע מאיפה זה נובע.
אז כמו שאנחנו חושבים בעצם, אני רק נוגע בנקודות שכשם שאם זה היה נוגע לענייני שואה, זה היה ברור לכולם שלא היה, אין רשות לאף אחד לסלוח, לשום יהודי פרטי. וכשם שזה ברור, כך אי אפשר, זה מין בקשה מגוחחת, אבל שהיא לא מוסרית מעיקרה, ואין אף אחד רשות לסלוח גם אם יש פה איזה שהם אינטרסים פוליטיים. זה צריך להיות ברור, נכון? יש דברים שלא עושים בשביל פוליטיקה ולא בשביל אינטרסים בינלאומיים, כשבעצם... נכון? אתה חושב כך?
בהחלט. אבל השלטון שלנו זוג באינטריגות, כל מיני תככים. לצערנו זה לא דבר... לא דבר נדיר.
אורן, אני איזה שאלות השאלה, אתה נשמע לי אדם מאוד מאוד אינטליגנט, מאוד חכם. מה דעתך לתת צ'אנס, אני קורא לך ככה, לסמינר של ערכים, סמינר אקדמיים, לשמוע ככה איך היהדות בנויה, מסודרת, מובנית, שחמט, לוגיקה רציונליסטית, שלא כמו שאר הדתות. איך אתה נותן איזה צ'אנס היום? אתה פתוח לשמוע כזה דבר?
היום אני מאוד מאוד פתוח לשמוע כזה דבר. ואני חושב שזה די, אפשר לומר, זה מאז מתוק, שדווקא כשהייתי בתוך הכנסייה, יכולתי לראות את האור של היהדות. כיוון שאני יכולתי להבחין שאם יש דברים טובים לכאורה באמונה הנוצרית, זה רק משהו שהם לקחו מאיתנו. היהדות. ואת הדברים המעוותים שיש להם, דברים שהם עבדו וסילפו והחתימו, וכבר כשהייתי שם אמרתי לעצמי, אם יש את האמת, אז האמת צריכה להיות ברקור, ולא בהעתק מזויף, מסולף.
תראה אורן, אני ביררתי בשבילך קצת פרטים, וכנראה שבשבועות, חג השבועות הקרוב, יהיה סמינר בבית קיי בנהריה. מה אתה אומר? זה...
יכול להיות. יכול להיות בהחלט.
אז אני... רושם אותך? אתה מצטרף אלינו? סמינר, ערכים, אקדמיים, הרבה חבר'ה כמוך. הרבה חבר'ה אולי פריק סטייל, הרבה חבר'ה, אבל כולם אקדמיים, וכולם באים עם הפק הלך שלהם, ולכולם יש מטען. זה גם לא מחייב. אתה נכנס, שומע, לא מתאים לך, יוצא. הדבר היחידי שאני רוצה לומר לך, שבאמת החברה הישראלית ככה מתייחסת, יש פה מלחמה תקשורתית גדולה, ומלחמת תרבויות נוראה, והטענות הן שכאילו אנחנו מוצאים איזו שטיפת מוח. אתה תראה, אתה ראית איזו שטיפת מוח בכנסייה. אתה תראה שם דחליל עומד, חרדי, פינגווין, עם חולצה לבנה וחליפה שחורה, וכולם שם 30 חבר'ה יורים את העיריות שלהם, ופשוט עושים לו שטיפת מוח. והוא עונה, ובסופו של דבר הם הגיעים להכרה שהוא צודק. ממש הפוך, עולם הפוך. זה קורה לדוקטורים ולפרופסורים, אנשי אקדמיה. אני מזמין אותך. מה אתה אומר? יופי. אז קודם כל, תודה על האינפורמציה שנתת לנו. אני הייתי רוצה מאוד לפגוש אותך. אנחנו נקבע להיפגש, ואני רוצה קצת שנחליף קצת אינפורמציה, ואולי קצת נעזור ביחד לעם ישראל. מה אתה אומר?
כן, בשמחה. אם אני אוכל לתרום ולעזור שיהודים אחרים לא יעברו את מה שאני עברתי. אז
אני אשאל אותך שאלה פשוטה. אתה, כשלמדת באוניברסיטה, למדת על היסטוריה, תקופה הנוצרית, נכון?
כן.
ושמעת מרצים באוניברסיטה? איך הם מתייחסים להיסטוריה הנוצרית?
הם מתייחסים אליה בבוז מוחלט. זאת אומרת, הם עושים חיץ מאוד ברור בין ההיסטוריה האמיתית של מה שהתרחש, לבין הגרסה הכנסייתית הנוצרית של מה התרחש.
שהיא בעצם מגמתית, דתית.
היא מגמתית, היא לא ניתן לסמוך עליה, היא לא מהימנה, היא לא אמינה, היא לא מדויקת.
ובעצם גם מבחינה אקדמית כבר האוניברסיטה מתייחסת די בבוז לניסיון שלהם לשתול היסטוריה. מעבר ל...
מתייחסת בבוז מוחלט, אין להם שום כבוד, שום כבוד כלפי התיאולוגיה הנוצרית.
מה בקשר לניסיונות להוכיח מתוך התנ״ך, נבואות שהתגשמו, איך האוניברסיטה מתייחס לזה? של הנוצרים, ניסיון...
בוז מוחלט, אין שום אמת בזה, הם מציגים את זה מלכתחילה.
אני קראתי לזה ניסיון לשתול לב בבון בתוך התנ״ך, ופשוט לעשות לו ניתוח לב פתוח, להכניס עבודה זרה לתוכו, להסתיר את דבר השם, פשוט שלחו את ידיהם הסביות כדי להילחם בדבר השם האמיתי, להסתיר אותו ולהשתמש ברייטינג ובפופולריזציה של התנ״ך נגדו. פשוט כך. ראיתי את זה בהרבה דוגמאות, הרבה עיוותים. אתה בעצמך ניסית לתת לי גם כמה דוגמאות כאלה, נכון? כששוחחנו לפני כן. טוב, אנחנו ניפגש, אתה אולי תביא קצת יותר את הפן ההיסטורי, האקדמי, אולי נוכל לעשות משהו ביחד, אני את הפן התיאולוגי, ונוכל איכשהו לעשות משהו למען עם ישראל.
שמחה.
יופי, אורן, תודה רבה רבה לך. אני איתך בקשר, מחר בעזרת השם.
אוקיי, תודה לך.
תודה על האומץ ועל התושייה, אינפורמציה. יישר כוח.
כמו מתוך סנה בוער פורצת שלהבת של אמונה זכה.
נצא כרגע לפרסומות.
האמנתי כי אדבר. מגיש הרב דניאל אסור.
ערב טוב, דניאל אסור. מאחורי המיקרופון, יונתן בללו, הטכנאי. על פי האמור, נעשה מעמד הר סיני בפרסום גדול מאוד. בו נכחו כל עם ישראל, למעלה מ-3 מיליון אנשים, נשים וטף. חוקרי מעמד הר סיני, הקמצנים ביותר, נותנים כ2,400,000 למעמד הר סיני. על כל פנים, כל העולם ידע והרגיש את קיומו. הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה למשה לבדו, הוא יעביר את התורה לעם ישראל. אלא התגלה בעצמו לעיני כל ישראל. כל עם ישראל שמעו, אנוכי השם אלוקיך. כל עם ישראל התעלו לדרגת נבואה של לשמוע, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני, שני הדיברות הראשונות. אומר ספר החינוך, האמת הברורה במין האנושי, היא מה שהסכימה עליו דעת רוב בני אדם שבעולם. כבר הסכימה דעת כולם להאמין עדות אנשים. כמו שבבית המשפט עדותם של אנשים קבילה, וככל שתרבה העדות ותגדל העדות, ועידו על אירוע מסוים, שני אנשים, זה 2,000 איש, זה יאמן הרבה, עוד הרבה יותר, ואם זה 20,000 איש, זה עוד הרבה יותר אמין. כשמדובר על 3,000,000, או על 2,400,000, וברבות המעידים על הדבר שהעידו עליו, אז התאמת העניין יותר בין השומעיו. וביות המעידים מועטים, פה קצת ספק בדבר לפיקחים. כל שכן כשרצה האלוקים לתת תורה לעמו ישראל, נתנה להם לעיני 600,000 אנשים גדולים, מלבד תף ונשים רבים. זאת אומרת, מגיל 20 עד גיל 50, 600,000 איש, הגברים לבד מילדים, נשים וטף, זקנים, מעל גיל 50, זקנות. להיות כולם עדים נאמנים על הדברים, נמצאת תורתנו בידינו, תורת אמת מפי 600,000 עדים נאמנים. באחת מההרצאות שנתתי, באחד מימי העיון לחיילים, שאל אותי, חייל הרים את היד, היה חייל ככה עם הומור אמריקאי, הוא שאל אותי, רבי, תגיד לי, היה חייל, תגיד לי, מה, לא יכול להיות שפשוט מאוד משה רבנו עשה איזה מופע אורקולי? לא יכול להיות שזה פשוט מופע אורקולי, והוא היה כזה טכנוקרט גדול, אתה יודע, הוא היה סופר ג'ו, יהודי מחונן חכם ביותר, כמו שהרבה יהודים, יהודים ידועים בחוכמתם. אז הוא היה סופר יהודי. והוא עשה איזה מין מופע כזה אורקולי, והוא לקח רמקולים וספיקרים מאחורי הערים, והכל היה מעמד פייק, פשוט מזויף. מה אתה אומר, רבי? אז אמרתי שנניח, אוקיי, נניח שזה באמת, הוא משה רבנו, אתה משה רבנו, ואני יהושע או ההפך. אנחנו כבר הצלחנו לעבוד על עם שלם, עשינו מופע אורקולי, ואנחנו בנפשנו, שנינו יודעים שאפשר לעבוד על עם שלם, הרי אנחנו ברגע עבדנו על עם שלם. כרגע אנחנו נמצאים שנינו באוהל, ואנחנו כותבים את התורה, אנחנו לומדים אותו למסור אותה לעם ישראל, ואני שואל אותו, תגיד לי, חיילצ'יק, אתה כותב את הפסוק הבא? הפסוק הבא שאנחנו הולכים לכתוב, רק כבר הצלחנו. כבר עבדנו על עם שלם, כדאי לקחת את הסיכון ולכתוב את הפסוק הבא. כאן שאלנה לימים ראשונים, אני אהיה כדבר הגדול הזה? הלקח לו אלוקים גוי מקרב גוי במסות ואותות ומופתים. שמע עם כל אלוקים מדבר אליו מתוך האש, כאשר ראית אתה ויחי. התורה אומרת איזשהו מין פסוק ממש מסוכן לכאורה. אתה בן הדור האחרון, כן? אתה יושב פה, בן דור שנות ה-2000, ושואל את עצמך אם התורה האמת או לא האמת. שאל על ימים ראשונים, שאל על ההיסטוריה, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, תברר את ימי עולם. שאל על ימים ראשונים, אני היה כדבר הגדול הזה, האם היה כזה מעמד המוני, של מולטיטוט, כזה מעמד המוני במקום כלשהו בעולם, על פני כדור הארץ, בזמן מן הזמנים, במהלך כל ההיסטוריה האנושית. הפסוק הזה מבטיח, לא יהיה כדבר הזה, במהלך כל ההיסטוריה, לא יהיה למאורע הזה אך ורע בתולדות המין האנושי. ובשום מקום בעולם תחקור בודהיזם, מהיאנה, הינדואיזם, תראוואדה בודהיזם, בהאגוואדה גיטה. תלמד כל דתות העולם, לא תמצא מעמד טענה של התגלות המונית. אין, פשוט לא יהיה עם כזה. יש פה נבואה. אתה לוקח סיכון, אני שואל את החייל הזה, שלכתוב דבר כזה, הרי אתה ואני, דבר אחד אנחנו כן יודעים, את האמת. אפשר לעבוד על עם שלם, אנחנו טכנוקרטים, עבדנו על עם שלם. אנחנו מספיק חכמים לדעת שאנחנו לא יודעים מה יהיה, אולי יהיו עוד אנשים חכמים במהלך ההיסטוריה. Down the road, עוד 200-300 שנה יהיו עוד אנשים חכמים כמונו. ואם אנחנו נכתוב כזה דבר, ויהיו עוד אנשים כמונו שיוכלו לעבוד על המון, אז השקר יתגלה. אז כל מה שעשינו נכשל, אבל כבר הצלחנו. למה לקחת את הצ'אנס? למה לקחת סיכון? למה לכתוב כזה פסוק בתורה, שאתה הולך לתת אותה לאותם אנשים שכבר הצלחת לעבוד עליהם, אתה מבטיח להם שלא יהיה כזה מאורע בכל תודות ההיסטוריה, ובשום מקום בעולם, ואף עם לא יטען כזאת טענה, מה אתה יודע? אתה שולט בהיסטוריה? מה אתה יודע אותה? רק מי שיש לו ידע ושליטה, מחולל את ההיסטוריה, יכול להבטיח כזה דבר מראש, מגיד מראשית אחרית, שולט בהיסטוריה ויודע אותה מראש, יכול להבטיח כזה דבר, וזה מתגשם. וזה נבואה והתגשמותה, וזה הופך להיות אמת מוחלטת כאן, בדור שלנו, כששואלים ובודקים וחוקרים את כל דתות העולם. לכן רואים ששום עם לא טען טענה כזאת. והשאלה הגדולה היא, למה? הרי אין ספק, אין ספק שזאת הטענה הכי חזקה שאפשר לבוא ולטעון. מה, אם הייתי רוצה להקים דת, אז הייתי אומר, אוקיי, טענה, הייתי בא בטענה של התגלות פרטית. אני נראה לי והתגלה אליי וראיתי והיה לי מלאך וזה פחות חזק מאשר לא ולטעון עם שלם ראה את זה. אז למה לא לבדות שקר ככה יותר עוצמתי ולומר עם שלם ראה את זה? פשוט אי אפשר לבדות כזה שקר. אי אפשר לבדות כזה שזה לא יכול, זה יכול להיות רק טענה אמיתית. ופשוט מאוד כשמסתכלים על כל דתות העולם, כל דתות העולם טוענות להתגלות פרטית. כולם מעבר האחד של הנער. יש רק דת אחת, דתו של אברהם העברי, אברהם, יצחק, יעקב, תורת משה, מהעבר השני של הנער, טוענת להתגלות המונית. הלו, זה הדבר הכי בסיסי, מי שרוצה לבוא ולטעון טענה חזקה, צריך לטעון את הטענה הכי חזקה שיש, וזה התגלות המונית. אבל הבעיה עם זה, זה שאי אפשר לטעון כזה דבר, אלא אם כן זה כן היה אמת. ורק מי שבאמת זה התרחש וקרה לו, יכול לבוא לטעון את זה, זה רק העם היהודי. אז דבר ראשון, ישנם נבואות שהתורה מסתכנת, היא לא, זה לא, אני יודע מה, איסלאם או מוחמד או ישו, שלא לוקחים סיכונים, נותנים לך סתירה, תגיש את הלכי השנייה, אני יודע מה, הוא לא לוקח שום סיכונים, הוא סתם אומר כל מיני אמירות כאלה שהם, אפשר לחשוב שהן חכמות, בדרך כלל הן מאוד טיפשות. העניין הוא שכאן יש נבואות שהתגשמו. שמוכיחות את עצמם, עם ידע ושליטה בהיסטוריה, מחולל ההיסטוריה, למה לקחת סיכון? מה אתה לוקח סיכון אחרי שזה יתרחש? זה הדבר הראשון. אבל האמת היא, כשמתבוננים בדברים, אז יש רק שלוש אופציות. בצורה יותר לוגית. אופציה ראשונה לגבי המעמד הר סיני, זה שזה היה והיה אמת, כהווייתו. ואת זה לא צריך להוכיח אם, אוקיי, אם זה היה, פיין. אופציה שנייה שזה כביכול היה וזה היה זיוף כמו שכרגע שלנו את זה מכוח פסוקים בתורה שבעצם לא לוקחים כאלה צ'אנסים אחרי שהצלחנו וכותבים דברים שיש סיכוי שהם לא יתרחשו ואז כל המפעל שלנו נופל בעיקר לאור העובדה שאנחנו יודעים שזייפנו וכבר הצלחנו אולי לקחת סיכון אולי אנחנו רואים את ההיסטוריה לא יודעים יהיו אנשים חכמים כמונו שגם כן יעבדו על עמים אחרים, ראה את זה, אנחנו יודעים שאפשר לעשות. ואז כל מפעל שלנו ירד לתמיון, אז אולי לא לכתוב את זה. התורה כתבה את זה. ויותר מזה, כשמתבוננים בהיסטוריה ורואים בכל העמים השונים בכל רחבי העולם, ולומדים את ההיסטוריה של כל העמים, רואים שאין עם שטען, כמו שטענה התורה, והגשימה את נבואתה. אבל, אוקיי, אבל ישנה עוד אופציה נוספת. או שזה היה וזה היה אמת. או שזה היה וזה היה... פייק, זה היה זיוף, אבל בעצם שללנו את זה. אולי זה לא היה כלל, ושתלו את זה במהלך ההיסטוריה. כך זה הגיע אלינו. נשתל מאוחר יותר. אני חייב לומר שאם זה לא היה, אז שזה נשתל, כי אחרת איך זה הגיע אלינו בטענה שזה כן היה. אז בואו נתאר לעצמנו שאיזו חבורה של קומיקאים החליטה פשוט לזייף מסמכים, לבדות היסטוריה לעם שעובר צרות נוראות, ולבוא אל העם הזה ולומר לו, היי, יהודים, אתם פשוט שכחתם. עברתם צרות, פרוגרומים, רדיפות, עילות דם, מסעות צלב, כל מיני כאלה. שכחתם. קחו, הנה התורה. קחו, הנה, זה התורה של אבות אבותיכם. הם עברו את זה, הם היו במעמד הר סיני. אז טוב, אז נניח, בהנחה שבאמת היה ניסיון כזה לשתול היסטוריה, באיזה טענה אפשר לשתול היסטוריה? רק בטענה של שכחתם. אתם לא זוכרים. או לא העבירו לכם. אז אם זה כך, אנחנו פשוט ניקח את אותו ספר מאותם קבוצת קומיקאים שאכן נותנת לנו את הספר הזה בטענה ששכחנו מרוב צרות, ונפתח את הספר ונראה שכתוב שם שהספר הזה בלתי ניתן להישכח. כי לא תישכח מפי זרעו, כתוב בתורה. ובא לציון גואל ושווה פשע ביעקב, ואני זאת בריתי אותם, אומר השם, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. אין אופציה כזאת, זה הברית שלי איתכם. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את הספר הזה בטענה ששכחנו, וכרגע משתילים לנו את התורה מבלי ידיעתנו, ברגע שאנחנו נפתח אותו, אנחנו לא נוכל לקבל אותו, כי זה יהיה טענה שקרית. אתה אומר ששכחנו, והנה אנחנו פותחים אותו, וכתוב שהוא לא ניתן להישכח, כי לא תישכח מפי זרעו. אז כך בבקשה, זה ספר שקרי, זה ספר לא אמיתי. הוא פשוט לא ניתן להישתל, יש פה מנגנוני הגנה, שהתורה כבר קבעה עם פסוקים, שברגע שמישהו יפתח אותו, הוא יבין, הספר הזה לא ניתן להישכח. אם הוא נשכח, אז הוא לא אמת. ולכן, אין צורך לקחת. והוא טוען שהוא לא ניתן להישכח. לכן, אי אפשר לבוא ולשתול אותו. כי מי שיקח אותו יגיד, רגע, הנה, זה נשכח. מה אתה אומר שזה לא ניתן להישכח? אז דברים פה שקר, כך בבקשה, לא צריך. הפסוקים בתורה הם רבים מאוד. תארו לעצמכם, שבאמת אנחנו שכחנו. אף אחד לא יכתוב בתורה, שאל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך. כי שכחתם. מה תשאל את האבא שלך, זקניך? שאל אותנו, אנחנו הקומיקאים ששתלנו. אל תשאל את האבא שלך. אל תשאל זקניך. מה זה והגעת לבנך? כל התורה כולה מבוססת על היסוד הזה. שבעצם אנחנו מקבלים מדור לדור, מאב לבן, מאב לבן, שאל אביך, לא, אין שכחה, לא שכחו, זהו עבר. יש עוד פסוקים נוספים שמעידים על כך שהתורה היא בעצם, היא שירה. שירה, כן, אפשר לא לבוא בטענה, אוקיי, אז היא נשתכחה, לא, אתם שכחתם, אבל אנחנו הבודדים היחידים זכרנו אותה מרוב צרות, ואנחנו שמרנו עליה, ואנחנו כרגע נותנים לכם את זה חזרה. התורה אומרת, וענתה השירה הזאת לכם לעד. התורה היא עדות. עדות המונית, שירה. וענתה השירה הזאת לכם לעד. שירה זה דבר ששרים, שהעם הזה שר. הוא שר בהמוניות. והעדות היא ההמוניות שבשירה. לכן, וענתה השירה הזאת לכם לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. שזה לא... זה לא מה שאנחנו חושבים. אבל, תראו לעצמכם, מה הייתה הפסיכולוגיה? מה הייתה הפסיכולוגיה של עם ישראל כשעם ישראל מגיע למדבר? משה רבנו מקבל את התורה, עולה למעמד הר סיני, והם כולם שם, כן? עוד אין להם לא מזון, ולא אוכל, ולא תקווה, ולא דרך, והם לא יודעים מה הילד יום. הם הולכים אל הבלתי נודע. בדרך טבע, אדם שאין לו את הצרכים היסודיים הבסיסיים שלו, הוא לא יתחיל להיות ספירטואל, לקבל ערכים. זה נוגד את הפסיכולוגיה, את הטבע האנושי. ובדרך כלל, ינטה לדאוג לצרכים הבסיסיים שלו. זה האינסטינקט האנושי. כותב אברהם מאסלו, אדם שנמצא ביער, בלב היער. הדבר הראשון שהוא עושה זה הוא ידאג לעצמו להישרדות, להגן על עצמו מפני עריות, מפני חיות, שלטר, מפני הגנה, מפני חום, מפני ירידות אדמה, גשמים. ולמעשה, אחרי שהוא יהיה מוגן ויהיה לו בית או הגנה, רק אז הוא יחפש לעצמו מזון, ואחרי זה הוא יחפש לעצמו חברה, ואחרי זה מעמד חברתי, ורק בסוף בקצה הפירמידה, משולש למטה, 1% ערכים. לא, פה יש לנו משולש הפוך. הבסיס של הפירמידה היהודית הוא רחב, הוא ערכים. דבר ראשון, אין כלום, אין אוכל, אין פה, אין שם הולכים לבלתי נודע, עם היהודי. דבר ראשון, ערכים. תראו לעצמך אפילו בעולם ציוויליזציוני, מודרני, כאן, בלב תל אביב, בלב ירושלים, אנחנו עם בתים, עבודה. הסט של תורה ומצוות הוא עול. לקבל אותו זה לא כל כך פשוט. ובמדבר, כשאין מה לאכול, כשלא יודעים, זה עוד הרבה יותר קשה. זה פשוט נוגד את הטבע האנושי. אבל העם היהודי עושה את זה. מסיבה אחת, כיוון שהוא מבין שההישרדות שלו תלויה בערכים הללו. זה דבר ראשון. דבר נוסף, יש פה איזושהי מין מעגליות. התורה פשוט שולפת, מוציאה את היד מתוך הכתוב, תופסת אותך, אתה בן הדור האחרון, מדש החולצה, ואומרת לך, אני אוכיח לך שאני אמת, ומכניסה אותך פנימה לתוך פסוקי התורה. בתורה ישנו איזשהו מין מנגנון ממש מוזר. משה רבנו, דבר ראשון, כותב את הדברים, הוא נוכח. ואם משווים את זה לדתות אחרות, אז הדברים נכתבו 40 שנה אחרי המאורעות, 70 שנה אחרי, 90 שנה אחרי המאורעות, 110 שנים, אחד מהבשורות שם בברית החדשה, נכתוב 110 שנים אחרי זה, יוחנן כותב 110 שנים, מרקוס כותב 70 שנה אחרי, לוקס כותב 90 שנה אחרי, מתי כותב 40 שנה אחרי, לא, כאן זה נכתב חכם בזמן, כמו קצרנית בבית המשפט, טק, 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 היא כותבת בזמן שהשופט מדבר, היא כותבת בזמן שהעד מדבר, הדברים נכתבו חכם, מודיעין זמן אמת. כדי להמחיש את זה יותר טוב, אני אמר, העם שמדברים עליו נוכח, והתורה נכתבת, והקדוש ברוך הוא אומר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי איתכם. רגע, שנייה, אם באמת לא ראינו, אם אותו דור לא ראה, הדבר הראשון, כשאתה נותן לו תורה מהסוג הזה שכתוב עליו, וזה לא באמת קרה לו, אז הוא מתמרד. מה זאת אומרת? אנחנו ראינו. אנחנו לא ראינו, אנחנו ראינו שם ולא ראינו. את התורה נכתבה מודיעין זמן אמת. חמה, בזמן המאורות, ניתנת לאנשים שנוכחים שם, מדברת עליהם, אתם ראיתם את אשר התרעלתי במצרים. אתם ראיתם, אתם ראיתם את אשר התרעלתי במצרים. התורה פונה בצורה כזאת, שהיא סוגרת את הדברים, מין מעגל סגור, שבה ברגע שאתה כותב על האנשים שנוכחים שם, דברים שהם לא אמיתיים, והי, רגע, זה שקר, הם מתמרדים. זה הרבה מעבר לפסיכולוגיה הקודמת שאנחנו, שבעצם אדם נמצא סתם בג'ונגל, וראשית, לפני שהוא ניגש בכלל לערכים, הוא מטפל בהישרדות שלו. פה, יש פה טענות חזקות שנאמרות עליך, אתה האדם הנוכח. מקבל, משה רבנו כותב 13 ספרי תורה, שם ספר תורה אחד בארון העדות, בארון הברית, ונותן 12 ספרי תורה ל-12 שבטי ישראל, כותב את הדברים עליהם, אתם ראיתם את כל מה שקרה במצרים, אתם ראיתם, ופשוט, ברגע שהדברים לא אמיתיים, אז הם אמורים למרוד, אבל הם לא מורדים. נכון, יש קשיים בדרך, הם מתלוננים, אבל הם עושים, הם הולכים אחרי מנהיג אחד, אחרי משה רבנו, די בצייטנות, הלכת 40 שנה במדבר, זה די בצייטנות, למקום שמה, ששמה, שרף מעופף, מה יש שם, הקרב, ארץ, נו, בוא נחשוב לרגע, גם אם אני בא לומר, שתשמע, אני מקבל את הטענה ההיסטורית של התנך, היסטוריה זה היסטוריה, זה ספר מאמן, מבחינה היסטורית, אבל הטענה הדתית פה, כאן יש לי כמה סימני שאלה, אני לא יודע אם לגבי הטענה הדתית, אבל הספר התנך הוא הספר המאמן ביותר באוניברסיטאות היום, בעולם, מקובל, בכל מקום, כהספר המאמן ביותר של העולם העתיק. כשמסתכלים רק על ההיסטוריה היבשה בלי הטענה הדתית, זה פשוט פרדוקס, זה פשוט בלתי אפשרי, מופקע מטבע, שההיסטוריה הזאת היא היסטוריה. אתה חייב לקבל את הטענה הדתית ואת המעורבות האלוקית פה. מסיבה אחת, לא ייתכן שעם של עבדים מנצח את האימפריה הגדולה, לא מלומד במלחמה, הולך, חוצה את הים, מנצח את המדבר ואת מפגעי הטבע. לא, אני לא אקבל את זה שיש בעירה של מרים שליוותה אותם. למה? אני לא מאמין כל כך בניסים. אז היא לא ליוותה אותם, אז מה הם שתו 40 שנה במדבר? אוקיי, לא ירד מים מהשמיים, מה אוכלים במדבר 40 שנה? איזה מין מסע הם עוברים? מסלול אדיר. עם ממצאים ארכיאולוגיים, אנחנו יודעים שהם עוברים שם. הדברים הם היסטוריה. ראיתי שזה הרבה מעבר, צריך לדעת מה זה יציאת מצרים. ביום ההוא יצאו צבאות השם מארץ מצרים, זה פשוט צבא. סחבו פקלים, יצאו כמו מחלקה קרבית, עשו גיבוש 210 שנים. עשו מסע כומתה 40 שנה למדבר. סוחבים פקלים את ארון הברית, את המשכן, את ארון הברית, את המנורה, את כלי המקדש. זה פשוט צבא. וזה בדיוק מה שטוענת התורה. ביום ההוא יוצאו צבאות השם מארץ מצרים. אנחנו מגיעים באיזשהו שלב לגלויות, ארבעה גלויות. וכותב הרב עזריאל טאובר, בספר הנה ימים באים, הוא כותב דבר מדהים. ארבעה גלויות גלה עם ישראל. גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון וגלות רומי. בגלות בבל שקדמה לכולם, הוגלו היהודים לבבל על ידי נבוכדנצר. 70 שנה אחר כך, כאשר נכבשה בבל בידי פרס ומדי, החלה גלות השנייה, גלות פרס. זמן לא רב אחר כך גבר אלכסנדר הגדול על הלכת פרס המתמוטטת והפך את יוון לכוח עולמי. כעבור כמה מאות שנה עלה וגבר כוחה של רומי. הוא כותב, במקורותינו נקראת לעתים קרובות מלכות רומי בשם מלכות אדום. ואף אנו נשתמש להלן בשני הכינויים הללו לחילופין, מלכות רומי, מלכות אדום. בני אדום, השם שניתן לאסב ולבניו, נחשבים לגדולים שבאויבי יעקב, דיינו עם ישראל. כך כותב הרב עזריאל טאובר, לגדולים שבאויבי יעקב. חכמנו ראו ברומי את היורש הרוחני של אדום. שורש זה של אדום, מקב רומי, עבר שינויים וגלגולים במשך מאות השנים. מאז נפילת מלכות רומי, הנצרות, אירופה, שלאחר הרנסנס וכולי, יחד עם זאת, השורש הבסיסי לא השתנה. היהודים גלו איפה ארבע גלויות עיקריות. המספר ארבע איננו מקרי. קיימים ארבעה סוגי שחיתות ופשע החוזרים ונשנים שוב ושוב בחברה האנושית ובתרבויותיה. בורא השמיים, הארץ וההיסטוריה גלגל וכיוון את האירועים בצורה כזו, שכל תרבות גילמה במיוחד פשע אחד המחניק את רוח האנושות. התגלמותם של פשעים אלו בצורה של ארבע הגלויות העניקה לנו אפשרות לזהות ולאתר רוע, שאחרת היה נשאר חמקמק ובלתי ברור. יש פה עבודת בירור של שנים, של היסטוריה שלמה, שמגדירה עבורנו את סוגי הפשע השונים, על ארבעה פשעים, ארבעה גלויות. משום כך, כדי שנוכל להבין את חברתנו ואת מגרעותיה, חיוני שנבין את ארבעת הגלויות ואת שורשיהם העמוקים. שלושה הם האיברים הפנימיים העיקריים בגוף האדם. המוח, הלב והכבד. המוח הוא מקומו של השכל, הלב הוא מקום הרגשות, ואילו הכבד, המפקח על אדם, הוא מקומו של החלק הגופני שבאדם. בלשון התורה, מקבילים שלושת אלו לשלושת השמות העבריים של נשמה, נפש, רוח, נשמה. הכבד הוא הנפש, כי אדם הוא הנפש, הרוח הוא הלב, והנשמה או נשימה היא השכל. שלוש דקויות אלו של הנשמה הן המקבילות הרוחניות לאיברים הגופניים של מוח, לב, כבד. שלושתם מאפשרים את קיום חיי האדם. שורש הבריאות הגופנית היא הבריאות הרוחנית. צריך שהנפש, רוח ונשמה יהיו בריאים. אם הנשמה רופפת או מושחתת, יחול רפיון או ליקוי בתפקודי האיבר המקביל בגוף. בעולם קיימות שלוש צורות כלליות של כוחות המחלישים או משחיתים. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כל אחד מהם משפיע על חלק מקביל בגוף ובנשמה. את שלום המוח, הנשמה, מעמידות בסכנה האידיאולוגיות, הפילוסופיות, התפיסות השקריות, השקולות כנגד עבודה זרה. הלב, שהוא בעצם מקום משכן הרוח, נתון לפיתויים, לתאוות. הכבד, שהוא בעצם הנפש, כי אדם הוא נפש, מועד לשפיכות דמים, לתאווה, לשים קץ לקיומו הגופני של אדם אחר, כפי שאנשים נוהגים להתבטא ולומר, דמי רותח בקרבי, אומר הרב עזריאל טאובר. עם ישראל הוא מהות אחת. שלושה איברים עיקריים אלו השומרים על חיי העם הותקפו על ידי כל אחד משלושת הגלויות הראשונות. הראשונה הייתה גלות בבל. בבל רצתה להכחיד את היהודי באופן פיזי, היא נמשלת לכבד. כן? נבוכדנצר, מלך בבל הביס את צבא יהודה ואז החריב את בית המקדש. לא היה לו עניין לעסוק בעניינים שברוח או שבמוסר יהודי. להפך, הוא הגלה לבבל את האליט היהודית, כולל את הנביאים דניאל, יחזקאל, חנניה, מישאל, עזריה, מרדכי ואחרים, והוא ניצל אותם למטרותיו. הוא לא ניסה להשחית את הרוח, הוא פשוט הרס פיזית, בכוח. בבל ייצגה את הצורך האנושי בשליטה פיזית. הם החריבו את הבניין עצמו, את בית המקדש, מפני שהוא היה גאוות העם היהודי. ונבוכדנצר יכול היה להשיג שלטון גופני על העם רק לאחר החרבתו. כל עניינו ביהודים היה אך ורק מבחינה פיזית. מגמתו הייתה רק להתקיף את הכבד, את הנפש של עם ישראל. אולם האומה השנייה אשר הגלתה את עם ישראל הייתה פרס, אשר במלכותה התרחש נס פורים. זה היה מבחן של יחסים אסורים. התבוללות הייתה שם. וכך מסופרים הדברים במגילת אסתר. היהודים היו נתונים באותם ימי הפורים בסכנת האיום להשמיד, להרוג ולאבד את כולם, מפני שנטלו חלק במשתה אחשוורוש. משתה זה אופיין בכך שהמלך דרש מן המלכה ושתי להופיע ולהראות את יופיה ללא לבוש, ומכאן ואילך הם נסחפו על ידי תאוות אישיות ברובד העמוק יותר. זו הייתה הסיבה שבגללה היה על אסתר להינשא למלך אחשוורוש, כדי להציל מהרובד הזה של התאוות. יהודים, אגב, לא סתם שאסור לשתות את יינם, יינם של גויים, של יינם הוא יין נסח, מכיוון שזה יכול לגרור לקשר של אישות. יהודים אפשרו לזרים להיכנס למגוריהם הפרטיים. על כן נאלצה מלכתם, אסתר, להינשא למלך גוי ולחיות עמו. זו הייתה ההתקפה על הלב, הרוח היהודי. ובסוף באה הגלות השלישית יוון, חוכמה יוונית חלחלה אל תוך החשיבה השכלית. הם ניסו לפגוע בנשמה. היוונים לא היו מעוניינים בהחרבת המקדש, או אפילו בהגליית היהודים מארצם. אכן, זהו אפיון מיוחד לגלות יוון, דהיינו שלכל אורכה של גלות זו, היהודים בארצם, ובית המקדש עמד על תילו. אולם כל מגמתם של יוון הייתה לטמא, לזהם, את חוכמת אור התורה, אשר סמלה הוא השמן, כן, הדלק המאפשר את הדלקת המנורה. זוהי משמעותו של נס חנוכה. פח אחד של שמן, אשר נשאר טהור ולא נטמא בידי היוונים, נותר לפליטה. והנה, די היה בפח קטן זה של שמן כדי להעיד על נס חנוכה. פח קטן זה מסמל את נצחיותו של האידאל היהודי, של הרציונל, של החזון. היה זה ניצחונה של התורה על ההלניזם. גלות יוון הייתה איפה, מבחינתנו, מבחנו של המוח, של הנשמה, המבחן של עבודה זרה, של אידיאולוגיות זרות. מה נותר עבור הגלות הרביעית, עבור רומא? אם בבל תקפה את הנפש, ופרס תקפה את הרוח, ויוון תקפה את הנשמה, את השכל, כן? מה יכולה לייצג אדום, רומי? מדוע אין גלות זו מוגבלת לארץ אחת? דיינו, מדוע נכללות רומי, הנצרות, אירופה, התרבות המערבית, כולן יחד כאילו היו ממלכה שלטת אחת? התשובה הבסיסית לכל אלו היא שגלות אדום היא הגלות המשלבת את כל הגלויות האחרות. שליטה, תאווה, זיהום אידיאולוגי. מתקיימים כולם בעת ובעונה אחת, ובאופן שווה. התקפה על הכבד, על הלב, על הראש. מועדים כולם להתקפות. לאדום אין בעצם חלק מיוחד שאותו היא יכולה להתקיף או להסיר. אך האמת היא שהדברים עמוקים הרבה יותר. לא זו בלבד שאדום כוללת את כל הרעות החולות של הגלויות האחרות, אלא שאדום מערערת את עצם יסוד הקדושה. חכמנו אומרים שבית המקדש הראשון חרב בגלל שלושה חטאים עיקריים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לעומתו, בית המקדש השני נחרב בידי הרומאים, והוא חרב בשל חטא אחר לגמרי, לשון הרע, ששקול כנגד שלושתם, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. דיים שנאת חינם וחוסר אחדות. כן, שנאת עמי הארצות לתלמידי חכמים, ההסתה של יימח שמו ושם זכרו ישו, כלפי ההנהגה של עם ישראל. חטא לשון הרע מקביל לשלושה אחרים, מכיוון שחוסר האחדות הנובע ממנו גורם לערעור כל סיכוי של דו קיום בשלום בין בני האדם. בתקופת הבית הראשון היו חטאים שפגעו ביחידים. אולם בימי הבית השני, הפגיעה הייתה באופן כללי. בכלל ישראל לא נפגעו רוב היחידים. הבעיה הייתה חוסר האחדות. הם לא יכלו לחיות יחדיו. זה לשון הרע. זה שנאת חינם. חוסר האחדות הוא הסימן של לשון הרע. עצם התשתית של הציוויליזציה הולכת ומתערערת בעקבות חוסר אחדות. את זאת מייצגות ארבעת הגלויות. ראשית הותקף הגוף הגשמי של ישראל, אחר כך הותקף הלב, לאחר מכן המוח. אלו הן על פי הסדר בבל, פרס ויוון. לבסוף קמה ועלתה רומי וקהלה במלחמתה את כל השלוש, בכך גרמה לקריסת התשתית היסודית על ידי חטא לשון הרע. כדי להעמיק בהבנת טבעה של אדום רומי, נעים במאמר נוסף של הגמרא. הגמרא אומרת, בין הבתרים אמר השם לאברהם, קחה לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. אברהם לקח את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביטרו לקראת רעהו. זו הייתה אז דרך קורתי הברית לחלק בהמה ולעבור בין בתריה. אבל כתוב שם, ואת הציפור לא בתר. זה נאמר בבראשית ת' ו', פסוקים ת' וי'. כל אחד עם בעלי החיים סימל גלות אחרת. העגלים סימלו את בבל. העיזים סימלו את פרס. האלים היו סמל ליוון. ואילו הציפורים, את הציפור לא בתר, היו סמל לאדום, לרומי. מדוע הציפורים היחידות שלא חולקו לבתרים? אחד מגדולי הרבנים ובעלי התשובה, בעלי המחשבה, סליחה, ובעלי המחשבה, המהר"ל מפראג, משיב על כך שלכל שלושת הפילוסופיות האחרות יש נקודת השקפה שניתן להתווכח עליה. אפשר להתווכח עם בבל, אפשר להתווכח עם פרס, אפשר להתווכח עם יוון. בבל מצהירה, הניצחון לחזקים ביותר. הקשירים ביותר הם שישרדו. הכוח הוא הקובע. אני יכול לומר לכם שגם היום ישנה השקפת עולם כזו. בפסיכולוגיה קוראים לה... בפסיכולוגיה אדלר קובע שהכוח שמניע את האדם זה השאיפה לכוח. נקרא לזה... זה בדיוק גם מה שטענה בבל. הכוח הוא הקובע. ככל שהאדם שרירי יותר... כן, רבה זכותו לחיות ולשלוט באחרים, משום כך הוא רשאי להרוס את החלש ממנו. נבוכדנצר לא נזקק לשום הצדקה כדי לזרוע חורבן והרס. כל מי שהיה חלש ממנו היה צפוי להיכנע לשלטונו. אפשר להתווכח עם האידיאולוגיה הזאת. במילים אחרות, בדיוק כפי שאברהם חילק את העגלים לבתרים, כן אפשר לוותר לשניים גם את השקפת עולם של הבבלים, ולטעון כנגדה כי ישנו צד אחר למטבע. אמנם כן, בידך הכוח הפיזי לשלוט. אפשר לומר לאדם, אם הלך רוח בבלי או הלך מחשבה מהסוג הזה, אולם הקדוש ברוך הוא לא נתן בידי האדם את כוח השליטה כדי לשלוט בזולתו, אלא כדי ללמדך שמוטלת עליך חובה לשלוט בעצמך. איזהו גיבור הכובש את יצרו. על כן, עליך ללמוד לרסן את עצמך, עליך להשליט את הצד הרוחני שלך, לצד הגופני, את הנשמה על הגוף. כך הדבר גם לגבי פרס. הפילוסופיה הפרסית, כן, הפילוסוף הפרסי יטען, מדוע חנן הבורא את האדם ביכולת לחוות יופי, תענוג, הנאה ותשוקה? הרי זה כדי שיחיה את חייו למען השגת כל אלו, הנאה, תשוקה, יופי. ככל שיגבר העונג, כן יעלה ערכם של החיים. אגב, השקפה מהסוג הזה גם קיימת היום בדורנו. השקפת עולם של זיגמון פרויד, התאווה מניעה את האדם. היצר, גם כן, משווים את פרס לרוח, אז באמת הרוח משכנו בלב, זיגמון פרויד מדבר על התאוות שבלב. העניין נתון לוויכוח, אפשר לבכוע אותו לשניים, לוותר את השקפת העולם הזאת לשתי דעות. נקודת ההשקפה של התורה היא זו, אכן קיימים חשק, קיימים עונג, קיימים תאווה, אך מטרתו של השם בבריאתם, כחלק מן האדם, היא כדי ללמדו לרסן כל אחד מהם, ולנצלו לטובה, כפי שהתורה מלמדת. על התענוגות הללו, להיות מוגדרים ומסויגים, צריך גבולות. אי אפשר לחיות בלי גבולות. השקפת עולם השלישית היא יוון, היא השלישית. הפילוסוף היווני טוען כך, שליטה ועונג, שליטה, כוח או עונג, אינם כל כך נאצלות בתור מטרות נכספות של האינטלקט. יכול אני להסכים עם היהודי המדבר על הנפש, על ספירטואליזם, על הנשמה, על רוחניות. יכול, יווני יכול להסכים, הוא מדבר גם כן. רוחניות היא תענוג נשגב בהרבה, יאמר הפילוסוף היווני, מאשר שלטון ותאווה גשמית. טיעון זה, אמנם יש בו כדי לשכנע, אך הוא פגום ומסוכן יותר מן האחרים, משום שהוא כל כך קרוב אל האמת, ואבא ואסביר זאת באמצעות שימוש בסמלו של חג החנוכה. אגב, גם בדורנו ישנה השקפת עולם מהסוג הזה היוונית, שטוענת לא, שכל, רציונל. שימו לב, בפסיכולוגיה יש לנו את השקפת העולם של ויקטור פרנקל, שאומרת לא, המשמעות. המשמעות זה הכוח המניע של האדם. המשמעות זה מרכז האישיות של האדם. הוא טוען שהוא היה, ויקטור פרנקל כתב את הספר אדם מחפש משמעות, והוא כותב שבשואה מי שלא הייתה לו משמעות לחייו, פשוט רץ ראשון לגדרות, להתאבד. אנשים ששרדו, אנשים בעלי משמעות. רק מה, יש הבדל בין משמעות למשמעות. יש משמעות נצחית, מוחלטת, כמו זה, שלנו, היהודים. ויש משמעות יחסית, שהיא בעצם מה שאדם ממציא לעצמו, לצורכו, לצרכים שלו, כדי ש... כצורך. יש שני סוגי שמן. יש דמיון בין הזית לבין העולם הגשמי. העולם הגשמי הוא קשה ומר, גם הזית הוא קשה ומר. לכשעצמו אין לו ערך רב. ובזה, שנינו מסכים גם היוונים וגם היהודים, ולכן הספירטואליזם והרוחניות מוסכמת בין היוונים לבין היהודים. השאלה היא איך משתמשים ברוחניות, בשמן הזה. אולי אפשר לכתוש את הזיתים כדי להפיק מהם את השמן היקר, שיש לו מתיקות ותועלת. כן? השאלה היא אם אוכלים אותו לצורך האכילה, לצורך האינטרס האישי, או לצורך להעיר לזולת, כמו שהעם היהודי עושה עם השמן. האמת היא שהגמרא אומרת, ואמר רבי יוחנן, למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי קטיטה? אף ישראל אין חוזרים למותה ולא על ידי איסורים. הזית הוא סמל לפירותיו של המאבק. זוהי החוכמה הנלמדת לאחר הניסיון של התגברות על קושי. הסמליות הגלומה בשמן הזית היא זו, העולם הגשמי איננו מטרה בפני עצמה. כן, הזית הוא לא, הוא לא, הוא לא המטרה. הרוחניות. יש לו מקבילה רוחנית מופשטת. על ידי כך מקבל הקיום הגשמי משמעות אמיתית. השמן, הרוחניות, זה המשמעות של העולם הגשמי. עד לנקודה הזו מסכימים היוונים היהודים. לעומת זאת, לא הייתה בבל מסכימה כלל וכלל. הבבלים היו טוענים שתכלית הזיתים היא אך ורק למאכל. אל תדברו איתנו על שמן בכלל, הם היו אומרים. אבל יוון מסכימה, מה פתאום? השמן הוא העיקר. הרוחניות היא העיקר. באופן פילוסופי, שלכל מהות גשמית קיום וגיבוי של מציאות רוחנית, זה מסכימים. איכן נעוץ ההבדל האמיתי בין הפילוסופיה היוונית לבין תפיסת התורה? אפשר לראות את התשובה בשני הדרכים שבהם ניתן להשתמש בשמן. לשמן הזית טעם טוב. בתרבויות רבות נחשב שמן הזית למעדן. אם כן, מצד אחד ניתן להשתמש בשמן לצורכי מאכל. מצד שני, יש לשמן תפקיד שונה, ניתן להשתמש בו כדלק למאור. זה המשתמש בשמן למאכל, הוא היחידי הנהנה מטעמו. יוון רצתה להשתמש ברוחניות למטרותיה שלה. אמנות, כיסול, לצורך האגואיסטי. זהו הפגם שבטיעון היווני. היוונים הטיפו לתיור רוחניים, השתמשו בדת לצורכי עצמכם. לרוחניות זו שלהם, למוסר היווני הזה, מכוונים דברי הפסוק חסד לאומים חטאת. כל מה שהם עושים הוא אך ורק לצורך עצמם. השקפת התורה מעניקה תשובה ניצחת לזאת. אמת, שימושו העיקרי של הזית הוא כמקור לשמן, אך השמן נועד לשימוש למען אחרים. קחו את השמן הזית והדליקו בו את המנורה. מן האור היחיד הזה יכולים ליהנות מאות אנשים, בעת ובעונה אחת, הנתינה, הרבים, להפיץ, להאיר את העולם, הביאו באמצעותו אור לכל העולם. זהו מושג הרוחניות על פי התורה, שניתנה בסיני. עלינו להפיק את השמן מתוך הזית, על ידי שקידה והתמדה, ואם יש צורך, גם על ידי ייסורים, אם לא לומדים תורה. אך על השמן להביא תועלת לכל אחד ואחד, עליו להאיר את כל העולם כולו. הרי זה מה שניסתה יוון להרוס, היוונים נכנסו לבית המקדש ותימו את כל השמנים, הם תימו את הרעיון של השמן שנועד למטרות בלתי אנוכיות. להאיר זה בלתי אנוכי, הם רצו לבטל את זה, לא, רק למטרות אנוכיות. רוחניות, ספירטואליזם זה למטרות אנוכיות בלבד, לצורך עצמי. הטיעון שלהם היה, השתמשו בנשמה, השתמשו ברוחניות לצורך עצמי, לצורך האגואיסטי. השתמשו בשמן עבור עצמכם למען העונג השכלי והאסתטי שלכם. אל תפיצו את הרעיון שיש להשתמש בו למען הזולת. ליוון יש טיעון מחוקם, העולם קיים עבורנו. הרוחניות היא סוג נוסף של חוויה שיכולים אנו להשתמש בה לצורכנו, אנו. אולם גם נגדם יש לצאת על ידי שימוש בשמן לצורכי מאור. זאת אומרת, יש לזה פן אחר, עדיין אפשר לוותר גם את השקפת העולם הזאת. אתה נוכל להבין את הסמליות שבמעשהו של אברהם, כאשר בתר לשניים רק את שלושת סוגי הבהמות. הרעיון הוא שיש שתי נקודות השקפה. התרבויות המגלות מייצגות נקודת השקפה אחרת. היא מנוגנת לתורה, עומדת בסתירה עליה. בכך שאברהם בתר את הבהמה לשניים, הוא סימל ורמז לכך ששוחר האמת הנמרץ יוכל תמיד לחשוף את שורש הטיעונים הפגומים ולהגיע אל שורש האמת. התורה על פי מהותה אומרת שהחוויות הגשמיות, הרגשיות והשכליות הרוחניות נועדו למען מטרות בלתי אנוכיות ונעלות יותר. זוהי תכלית החיים. אשר על כן, אפשר להילחם בהשקפותיהן של בבל, פרס ויוון, אולם הממלכה הרביעית, אדום. שונה היא, אברהם לא בתר את הציפורים, והמהר"ל מסביר מדוע. עם אדום, האם אדום, אין מה להתווכח. אדום אינה מייצגת שום פילוסופיה, שום אידיאולוגיה. משום כך, אין לאדום שום צורך להצדיק משהו. לפי דרכה של אדום, יכול אדם לעשות ככל אשר יחפץ, ללא כל מטרה או תכלית. הציפור המסמלת את אדום היא הגוזל. שימו לב, בכלל, הנשר מסמל את גרמניה ואת אמריקה ואת אדום, בכלל, את רומא. פרט להיותה, כן, אבל הציפור מסמלת גם את הגוזל. פרט להיותה בן יונה, כוללת בתוכה המילה גוזל את השורש של המילה גזל, והרי זה קשור לענייננו. אדום נראים תמימים כמו יונה, ובעצם נראים כמו עם ישראל שנמשלו ליונה. דיבורם נאה, ואף על פי כן, הרי הם גזלנים, גזלני תרבות, עושקי תרבות. אין לאדום כל פילוסופיה, אלא נצרות שום פילוסופיה. הם פשוט לקחו בליל, כדור, סנובול, כן, כדור שלג, ואספו ולקטו וגזלו ואשקו. לפיכך הם גוזלים מן השלוש האחרות ככל אשר יעלה המזלג. משום כך, גם אין באדום כל התנגדות לחילופי תפקידים. לאדום היכולת להחליף מסכות בכל עת ובכל שעה. תמיד, פעם הזאב מתחפש לסבתא של כיפה אדומה כדי לטרוף אותה. We love you. פעם הכנסייה היא אכזרית ופעם היא, לא, פעם היא כביכול מציגה את עצמה כאוהבת, אשר נאבק יעקב עם המלאך, ולבסוף ניצח אותו. חכמנו אומרים שהיה זה שרו של עשיו, אשר ממנו נובע השם אדום, הוא שאל לשמו, המלאך השיב לו בתחכום.